כן, אנחנו בשאלת ישרים, מילים, וגמרנו פרק ב', נכון? מה? התחלנו גם פרק ג', נכון? כן, היינו במשמש, בהפשפש, ובואו חשבון.
הגן הנטוח.
מה? על?
הגענו למבוך.
כן. מבוך, כן. המבוך. טוב. אחותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, כן? אחותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, הם רואים האמת לאמיתו ויכולים לייעץ לכל שאר בני אדם עליו, על מה זה דומה. לגן המבוכה, כמו הגן הנטוע לצחוק הידוע אצל השרים, שהנטיות עשויות קטלים קטלים, וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים. כולם דומים זה לזה. התכלית בם הוא להגיע לכסדרה אחת שבאמצעם. ואומנם השבילים האלה מהם ישרים ומהם באמת מגיעים באמת אל הכסדרה, ומהם משגים את האדם ומרחיקים אותו ממנו. הם מכירים כזה, והיה פעם פה בנתיב על המדי, היה שם שבילים כזה. אפשר היה להתברבר בו שעות. מה?
דוד המלך היה.
מה?
היה פה כאילו של דוד המלך, שעשו של דוד המלך עם נתיב על המדי.
בסדר. אז שם, בסדר, באותו מקום. אמנם הולך בין השבילים לא יוכל לדעת כלל, לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזר. כולם שנים ואין הפרש ביניהם, לעין הרואה אותם. ולא שידע דרך פתיעות וטביעו את העין שכבר נכנס מהם והגיע לתכלית שהוא הכסדרה. הנה עומד כבר מעל הכסדרה, הוא רואה כל הדרכים. לפניו, הוא מבחין בין האמיתיים והכוזרים. הוא יכול להזהיר את ההולכים. נאמר, זה הדרך לחוב. הנה מי שירצה להאמין בו יגיע למקום המיועד. מי שלא ירצה להאמין, ירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שישאר עובד ולא יגיע אליו. כן, הדבר הזה, מי שעדיין למשל ביצרו, בתוך השבילים, לא יוכל להבחין ביניהם. חמושלים ביצרו, שהגיעו אל הכסדרה, שכבר יצאו מן השבילים, וראו כל הדרכים לעיניהם וברור, והם יכולים לייעץ למי שירצה לשמוע. ועליהם צריכים לנו להאמין. אמנם מה יעצה שהם נותנים לנו ברור חשבו? בואו נחשב חשבונו של עולם. כבר הם ניסו וראו וידעו שזה לבדו הדרך האמיתי. להגיע האדם אל הטובה שהוא מבקש ולא זולת זה. הראש הדבר צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד בכל זמן, וזמן קבוע לו בהתבודדו. מהו הדרך האמיתי? לפי חוק התורה שאדם צריך ללך בה. אחר כך לבוא להתבונן מעשר ימים על הדרך הזה עם לו. כי על ידי זה ודאי שיהיה לו נקה להתאר מכל רואי אשר רחב. כמו שכתוב אומר, פלס מעגל תתחיל הפעם אחרי חניקונו, אמר נחפשה דרכים לאחור ושוב עד השם. רואים בסך הכל מורים מורים מעד עצמם. כל עוד אדם לא מושל ביצרו, הוא לא יכול לדעת אם העצות שהוא נותן לעצמו הן עצות שבאות מחמת היצר או עצות שבאות נגד היצר. אז גם היצר מדבר אליו בלשון אני. כן, והוא בטוח שזה הוא. היה כאדם שמשל ביצרו, יכול לתת עצה מפוקחת, לבדוק את הדברים וללכת בהם. ואנחנו נמצאים במלחמה, וכמו שמלחמה יש צורך לתכנן. אם לא מתכננים את המלחמה, אז לא יבד. אז אין יכולים להגיד. ואי אפשר להגיד הולכים ופתאום נתקלים. זה מסלול התקלויות כזה. סופו עלול להיות רע מאוד. אדם מחליט, אני הולך, אם אני אתקל, אני כבר ידע להגיב. זה רע מאוד. אם אדם הולך בדרך מתוכננת, יש אנשים עושים שגם בבורשה, יש אנשים עושים שגם בנדלן, יש אנשים שעושים שבכל תחום הם פושטים את הרקע. אם אדם אין לו תוכנית מדויקת, וציור מדויק, איך הוא מגיע, מה הוא עושה, איך הוא מגיב, על מה הוא מגיב, גם בעולם הכלכלי, גם בתורת המלחמה, גם בכל דבר אחר, הוא לא יגיע לשום מקום טוב. הוא לא יגיע לשום מקום טוב. דברים האלה צריכים ללמוד אותם. ואחרי שלומדים אותם, יודעים איך לעשות אותם. ואם לא מתכננים ועושים את הכל בילתור, לא יוצא מהדבר הזה שום דבר טוב בשום תחום בעולם. כל דבר שאדם רוצה להתמודד איתו. זה יכול להיות עם לימודים אקדמיים, וזה יכול להיות עם, אני לא יודע מה, עם ניסיון להישמר מאיזו מחלה, ועם תוכנית לכושר גופני, והכל, הכל מתחיל בתוכנית. ואדם צריך לעשות תוכנית, ואת התוכנית הזאת לא לעשות פעם אחת. צריכים לשבת, לחשוב, לתכנן, ללמוד מהנפילות, ללמוד מההצלחות, לראות לאן מגיעים. כללו של דבר, הישיבה על התוכנית חשובה ביותר. ובלי זה אין כלום. שוב, אם ניקח את הצבא, אז בסדר, את גולני זורקים בשדה הקרב, אבל המפקדים הבכירים, אלה שמעל גולני, אני נוגע בתור דוגמה, הם יושבים בחדר ומתכננים, ליד מסכי הפלזמה, ליד מסכי הפלזמה ומתכננים. והתכנון חשוב מעין כמותו, אחרת לאן זה מגיע? אם אין תוכנית טובה, לאן זה מגיע? מלחמת יום הכיפורים התנהלה בלי תוכנית, בגלל שכולנו יודעים. מלחמת לבנון השנייה התנהלה בלי תוכנית, כי פתאום נכפתה עלינו מלחמה בלי שחשבנו על זה שתי דקות קודם. אבל מלחמות כמו חומת מגן, או כמו עופרת יצוקה וכדומה, דברים כאלה שהיו, היו עליהם תוכניות מדויקות. ולכן יצאנו מהם יחסית טוב ואפילו טוב מאוד. גם ששת הימים, הייתה מלחמה מתוכננת, היה זמן לשבת לתכנן אותה. וההבדלים הם אחר כך הבדלים בדיני נפשות, וגם כאן כשאדם עוסק בכל השאלות האלה. אדם חייב להקדיש זמן לתוכנית. להקדיש זמן לתוכנית זה הפקת לקחים. זה לאור זה לתכנן את ה... מלחמה הבאה, את ההתמודדות הבאה, ואם אדם לא יושב ולא מקדיש זמן להפקת לקחים ולאורם לתכנן את ההתמודדות הבאה, הוא יחשוב שהוא יגיע לאיזה מקום, אבל הוא יישאר תקוע בתוך המבוך. כן,
יש פה, מה שאני יודע, יש פה הנחה שכל התכלית, כל העיקר זה הדרך, זה להגיע להחסה טובה. אבל אין גם עניין ש... לא אגיד לך בדיוק מה לעשות בזה, שאתה כאילו תוכל, כמו שאתה, כאילו בניסיון חיים, להבין איך להגיע לבד, כלומר, מי שאומר לך מה לעשות ואיך להגיע ואיך לעשות את זה, אז איך אתה תוכל להעביר את זה הלאה, כאילו, מבחינת חינוך, זה לא יודע.
לא נותנים לך פה תוכנית גדולה, מדויקת, לאן תלך כמו במבוך.
אומרים לך משפט אחד. יש אנשים שבפנים יגידו לך בדיוק כאילו מה לעשות ואיך להגיע, והם יודעים את הדרך הנכונה.
בסדר, הוא מפרט את זה, אבל בסך הכל כל מה שחכמים זה שתי מילים. לא אמרו את זה. אמרו, בואו חשבון. אמרו לך עצה אחת בלבד. לא אמרו לך לך ימין ועכשיו את שמאלה וישר, זה בהחלט השאלה שלך נכונה. הוא מביא דוגמה מגן המבוכה, אבל בסופו של דבר, לקחת את העצה האחת שהם נתנו, הדבר הזה הוא ממש קריטי. אם כן, הדבר הזה, איך מתכנן, איך להפיק, להסיק מסקנות מהכישלונות ומההצלחות, ואיך מתוך זה לתכנן את המהלך הבא. בדרך קניית הזהירות. הנה מה שמביא את האדם על דרך כלל הזהירות הוא לימוד התורה. הוא מה שאמר רבי פנחס בתחילת הברייתא, תורה מביאה לידי זהירות. הוא אמר על דרך הפרט, המביא לזהו ההתבוננות על חומר העבודה שחייב באדם. כמו מקדימה. ויצא לו זה מן העיון במעשים וכתובים בספרי הקודש. נלמוד במאמרי חכמים שכרונו לך מעורבים על זה. יש בהתבוננות הזה הערות הערות, לדרגה שלמי הדעת ולפקידים בהם ולכל ההמון כולו, את שאני לא אומרת. נתייחס קודם למשפטים הראשונים שהוא אומר כאן. הוא הולך בדרכו של רבי פנחס בן יאיר, גם תורה מביאה לידי זהירות. זהו משפט מפתח, אבל זה משפט מפתח שטעון המון חומר נפש. המון חומר. המשפט הזה תורה מביאה לידי זהירות. והמשפט הזה ניתן לפרש אותו בשתי צורות. זה שתי צורות שיצרו פיצוץ, הייתי אומר, גדול מאוד. בעולם התורה, בעיקר במאה ה-19. רמח"ל הוא במאה ה-18, צריך לדבר על רמח"ל במאה ה-19, יצרו פיצוץ ממש עד כדי מאבק. ההבנה הוולוז'ינאית, מה שוולוז'ין הייתה יסוד הישיבות הליטאיות, הישיבות הלמדניות, היא להבין את המילים תורה מביאה על ידי זהירות כפשוט. במושגים שלנו, מה מביא אותך על ידי זהירות? לימוד פרק חזקת הבתים, סוגיית מודה מר זוטרה ברוכלים ומחזירים על העיירות. זה מה שהביא אותך על ידי זהירות. אטרא דמוברי בגי יביא אותך על ידי זהירות. שיקון עקבי יביא אותך על ידי זהירות. שוקי בריי או כל המושגים שיש. הם יביאו אותך לידי זה. שאלה כמובן איך. בדרך כלל בעולם הזה, בעולם הישיבות לא העמיקו בשאלה. תורה. היא סגולה, היא נתן הקדוש ברוך הוא. היא משרה לאדם קדושה, באווירה של קדושה. חמת ה... שגולה שבה. וברגע ששורה על אדם אווירה של קדושה, הדבר הזה יביא אותו לידי זהירות. אותה השיטה הישיבתית המקובלת, ואני אומר במשך דורות, זה עובד, זה לא תמיד עובד. תכתב לך, זה לא תמיד עובד. אני שיטתי מעדיף, גם כשאנחנו לומדים פרק חזקת הבתים, ואנחנו מדברים על תורה מביאה על ידי זהירות, להבין את הקשר ולא מדבר על סגולה. מתחילים לדבר על סגולה, זה בדרך כלל פותר אותנו מלהבין. סגולה זה ענייני קדושה שיצא הקדוש ברוך הוא, ואנחנו פותרים מלהבין את זה. זה ככה וזהו, וכל דבר שפותר אותנו מהבנות, זה... לא יודע. אני אישית לא חי עם זה טוב. שיש בזה, יש עניין, תכף, תשובה כזאת שלא מבינים, אני מסכים. לא יודע, אני לא חי עם זה טוב. האמת היא שניתן להסביר, אני חושב שניתן להסביר, איך אטרא דמוברי בגי הוביל אותנו לידי זהירות בעבודת השם. אדם לומד תורה, אספר לכם סיפור, סיפור שהיה מספר מורנו הרב עמיטל זכות לדבר. לא בקשר לזה, היה מספר את זה בקשר לדברים אחרים, אבל אני אשים אותו כאן. כן, סיפור משעשע. ופעם אדמור, פעם בא אליו עשיר גדול, תעשייה גדול, עשיר גדול, וביקש להתוועד עם הרבי ביחידות. נכנסים להתוועדות יחידית, החסידים מאוד שקרנים ושמים את האוזן ליד החור של הדלת כדי לראות מה קורה לפנים, והם שומעים את הרבי צועק בשום פנים ואופן לא בא בחשבון, ושומעים את התעשיין אומר, אני אתן לך 10,000 רובל, לא בא, 20,000 רובל, לא מוכן, לא בא בחשבון, 30,000, זה סופו של דבר יוצא התעשיין העשיר הזה אבל חפוי ראש והולך לביתו, והרבי לא הסכים. חסידים היו מאוד סקרנים שם, את הרבי, מה זה היה? הוא אמר, טוב, אמר כמובן במילים אחרות, אבל אני איישם את זה במושגים שלנו, לא משנה כרגע, לא בדיוק המילים. אמר, שוב, מה שאני אומר שם אני ממציא, תדעו לכם, הבן אדם הזה הוא היצרן של קוקה קולה. והוא ביקש ממני, והסכים לתת הרבה כסף לישיבה ולבית המדרש, אם אנחנו נקבל עצמנו כל פעם, במקום שאנחנו אומרים יש מרבה, שנגיד, קנו קוקה קולה. כל פעם בקדיש, במקום להגיד יש מרבה, אנחנו נגיד קנו קוקה קולה, או קוקה קולה טעם החיים. כלומר, לא הסכמתי, והוא יצא עוד כסף, עוד כסף, אמרתי לו, בסדר. ואז הרבי שוקע במחשבות. הוא אומר להם, תגידו לי, הוא צדק בבקשה שלו? כלומר, אם היינו מתחילים להגיד בכנסת בקול גדול, קוב יש ולבא, להגיד קוקה קול הטעם החיים, הוא היה מרוויח מזה? שפוך רציתי ואמרו, מסתבר שכן. אם היו שואקים כל היום, קוקה קול הטעם החיים, אז אפשר היום משתכנעים וקונים יותר, זה היה בוודאי עוזר למחיר. אז אמר להם הרבי, אז לא תראו, כולנו אומרים, יש מרפא, לא תמיד אנחנו מכוונים, אבל תדעו, זה עוזר כדי שבאמת אנחנו נדע שהשאיפה שלנו, ששמו של הקדוש ברוך הוא יהיה יותר קטן. כן, זה היה סיפור. סיפור נשמע כמו אגדה יותר מאשר כמו דבר אמיתי, אבל יש בו איזשהו לקח. אין בו איזשהו לקח. אמרים כל הזמן, יש מרפא. הדבר משפיע גם אם לא תמיד אנחנו מכוונים, וגם אם לא תמיד אנחנו רוצים, וגם לא משפיע. גם כשאנשים שומעים ברדיו לקנות קוקה קולה, לא בדיוק מכוונים ולא בדיוק תמידים בביקווה לפני ששומעים את זה. וזה משפיע. פרסומות משפיעות, אחרי לא היו משקיעים בהם. הושקע כל כך הרבה כסף בפרסומות שלא היו מן, כנראה כמה פרסומות עוזרת. אחרת, באמת, אנשים חכמים כלכלנים, למה משקיעים בזה כל הרבה כסף? אני חושב שמשהו מאוד משפיל, כן, עכשיו לא כך וזה, מה? צריכים לכוון אותנו בלי שאנחנו יודעים. בלי שאנחנו רוצים. כן, יש לי. כלפי מה הדברים אומרים, ופה אני כמובן רוצה לקחת את זה למחוזות אחרים לגמרי. אבל על פי אותו יקור. אנחנו נותנים פרק חזקת הבנים. יותר נוח לי להסביר את זה בפרק ארבעה אבות נזיקים. בואו, אני אסביר את זה קודם פרק ארבעה אבות נזיקים. פרק חזקת בתים קצת יותר קשה, אבל אני מוכן לדבר מן עכשיו. פרק ארבעה אבות נזיקים. מה ההבדל הגדול בין פרק ארבעה אבות נזיקים לפרק חזקת הבתים? ההבדל הגדול מנקודת מבטי. בכלל, מסכת בבא קמא למסכת בבא קמא. מסכת בבא קמא. יש בה המון פסוקים. המון פסוקים. במקום יש לא מעט פסוקים, דיני נזיקים, כולל גניבה, גזלה, יש לא, 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 לא מעט פסוקים. המון פסוקים. המון דרשות על הפסוקים. איך דורשים, איך לוקים עמדים וכדומה, ולאום זה מופקות הלכות. וברבת רע, כמעט שאין פסוקים, פסוקים. תמיד דברים שהם יותר תקנות חכמים לסדרים בין אנשים, אם זה בהלכות שכנים ולגלות, אם זה בהלכות חניין קרקעות בפרק תשיע ובדרבה בכל מקומות. זה גם מוכר את הבית, זה שאלה מה כן מחר, מה לא מחר, זה הכל. תקנות חכמים יותר נוח לי לעסוק בפסוקים, אם כי הדבר הזה ודאי נכון גם למשל. איפשהו אנחנו מכניסים בראש שלנו כל הזמן, מה אנחנו עמלים? על מה אנחנו עמלים? אנחנו עמלים להבין 2.5 מילים בתורה. מה הקדוש ברוך הוא בעצם דורש מאיתנו ואיך הוא רוצה שנתנו. זה נכון, בכלי שני גם במסכת בבא בתרא. אנחנו עמלים כל כך הרבה. על מה שאמרו לנו חכמינו זיכרונם לברכה. השאלה איך הם חושבים שנכון שאנחנו נתנהג ואיך קוראים שאנחנו נתנהג בדרך הטובה. אמרו לי שכשאנחנו נמצאים שם באמצע סוגיית אוכלים ומה זה ויתאין, אם זה המחזיק או המרקמה ויגידו את העלן בריאות או את העלן שבע וכל הדברים האלה שאתם עוסקים בהם עכשיו בלי סוף וגם אני. אנחנו לא יושבים על העניין הזה, אבל בסך הכל כחובים. תראו ראשונים, רשב"א, יונה, הרמב"ן, אנשים חשובים, אנשים דגולים, ואנשים יקרים. כמה הם עמלו כדי להבין משפט אחד של מרזותך. מי מרזותך? מה מרזותך? מה לי במרזותך? אני יודע, מי זה בכלל? זה הכל נראה. איזה איש חי לפני, אני יודע, 1,700 שנה או 200. אמר איזה משפט. ותראו כמה ראשונים ואחרונים עמלים כדי להבין על מי הוא דיבר, איתאין. המחזיק? המעבר? העדים? על מי דבר כאן? מה הוא רוצה להגיד? מה זה איתאין? תחת דברים? תחת שם? אומר מילים כאלה? אומר מילים אחרות? מה זאת חייתה לזה? איפה שהוא יושב לנו בדם? אומר זאת רע? הוא חלק? הייתי מגדיר את הקבוצה שאנחנו מדברים עליה, חלק משושלת התורה. ‫הוא את התורה, משה קיבל תורה משרם, ‫שאחר משה ומשה 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 ‫מרשו על אנשי כנסת הגדולה, ‫שמעון צדיק היה מאנשי כנסת הגדולה, ‫אנטיגנוס ישלוח הוא קיבל משמעון צדיק, ‫עזר ועשר ויוחנן קיבלו מהם, ‫זה קיבלו מהם, זה קיבלו מהם, ‫זה קיבלו מהם, ‫הגענו להילי משמיים, ‫תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם ‫ותלמידי תלמידי תלמידיהם, ‫בום, הגענו למרזות. ‫למה התאבלתי על מרזות? ‫כי בזה בכל זאת אני יושב בסוגיה, ‫אני תואר לעצמי שאתם גם כן בסביבה פלוס, כן? ‫בכל זאת יש שם, נכון? ‫בסביבה, פלוס מינוס שורה, ‫כלומר פלוס מינוס שבוע. ‫סביבות קשות, כן, הדברים שלנו, ‫אבל העיקרון שאיפשהו חודר לנו לנשמה. ‫תראו, אלו אנשים גדולים ויקרים, ‫היה חשוב להם להבין בדיוק ‫מה אומר איש שנחשב אצלנו ‫כחלק משושלת. ‫איזה מאמץ אנחנו צריכים להיות לעשות כדי להתחבר לשושלת התורה, כדי לדעת מה לעשות. איפשהו נכנס לנו בדם, כמה חשוב שנקיים את התורה ואת המצוות, משם אפשר להגיע לשאר הזכויות. כמה צריכים להשקיע? שכולנו מבינים. מה הטעם שנלמד את מרזותך, או את אביי ורבה, או את רבי בר חמה, או כל אחד אחר שמופיע שם בסוגיה? אם אין לנו כוונה רצינית לקיים את מה שהם אומרים. מה טעם נלמד את הפסוכים בתורה ואת הדרשות שנדרשים מהם, אם אין לנו כוונה רצינית לקיים את מה שכתוב שם. ואיפשהו זה נכנס, לא פחות מאשר המשל, אם יש מרבה וקוקה קולה טעם. והרבה יותר. איפשהו נכנס לנו לתוך הדם. זה חשוב. שוב, לקיים את שושלת התורה, להיות חלק ממנו ולעשות את זה. איזה משמעות יש ללמוד בלי לעשות את זה. אנחנו מקדישים כל כך הרבה זמן ללימוד, גם צריכים להקדיש לעשייה ולתכנון העשייה ולאיך עושים. כך שבהחלט אני אומר אפשר ללכת עם התורה של וולוז'ין שאחר כך התפשטה גם לבריסק וכמובן להרבה מאוד ישיבות אחרות ולהבנה את המוסר אנחנו נלמד על ידי שאנחנו נעמיק ברשב"א ובמהרש"א וברבי עקיבא. הרמח"ל מייצר כאן כמובן שיטה שונה לגמרי, שיטה שאחר כך התפתחה מאוד בשירות המוסר. בסלן, בקלם, בכל המקומות האלה. ושל האמירה, אם אנחנו מקדישים כל כך הרבה זמן ולהבין מה זה חזקת שלוש שנים, שמבחינה מעשית, אני לא יודע מתי זה יגע לנו ומתי לא. כל השאלות האלה. היום יש שיטות הרבה יותר פשוטות כדי לשמר ידויות לשמר שטרות וכו'. כן? רישום בטאבו וזה הרבה יותר פשוט. עוד שנייה. וזה הרבה יותר פשוט. על אחת כמה וכמה, כמה אנחנו צריכים להשקיע בעניין בצורה ישירה בלימוד ובמחשבה. על המעשים שאותם אנחנו שוקלים, מה לעשות. ולכן אומר כאן הרמח"ל, בגדול באמת תורה מביאה לידי זיהום. אבל כשמדברים בפרטות, כמה צריכים לעסוק בעיון? בואו נגיד במושגים שלנו עכשיו, בפרשת השבוע. גם לקחתם את הכל. בהכנסת האורחים של אברהם. בשאלות האמונה של שרה, במה קרה בסדום, באירועים שקשורים בעקדה, בברית עם אבימלך ובכל הדברים האלה, כשאנחנו נעסוק בשאלות האלה בעיון, כמה מסקנות אנחנו נוכל להסיק מהם על איך אנחנו צריכים להתקדם. כמה מסקנות אנחנו נוכל לעשות מזה אם נלמד את זה בעיון על הדרך שלנו בעבודת השם. יהיה לנו בעבודת השם אחר שהוא בספר שמואל, כמה דברים ניתן להשיג משם. על איך לעבוד את השם, על איך להאמין, על איך למהול. אגדות חז"ל. כמה ניתן להפיק מהם, שלומדים אותם בעיון ובמחשבה הנכונה, על דרכים איך לעבוד את השם. צריכים להשקיע בדבר הזה זמן. וזה תורה מביאה לידי זה. אדם משקיע בזה, זה מעובר את האדם. אחר כך, אבל עיקר הזמן זה התוכניות שהוא עושה. זה לא הלימוד הפסיבי שהוא קורא משהו שמספרים לו, אלא התוכניות שהוא יוזם בעצמו, הוא מייצר בעצמו. אבל הרקע לזה, הלימוד והעיון. במוסר, במקרא, במוסר של חז"ל, ובמה שניתן ללמוד מזה, כך הוא רואה את העניין של תורה מביאה לידי זה. שוב, בישיבות המוסר, היה שם מושג שנקרא גאון במוסר. אבל גאון זה לא רק גאון בידיעת התורה, בידיעה מה אומר פה השח ומה אומר התס ומה אומר את דיבות המשפט, אלא גאון זה יכול להיות גם קודם מוסר. אדם שמצא את הדרכים הנכונות להתמודד עם היצר, ואדם שמשוגל להשתלט על היצר ולדעת איך אותי. תסתכלו, לפעמים אני יודע שני אנשים, שני רוכבי סוסים. ואני מנסה ללמוד מהם, שני רוכבי סוסים. אתמול, חתיי אני מזכיר היום, הייתי בחדר כושר ודיוושתי על האופניים, אז הייתה טלוויזיה פתוחה. ככה אני לא מסכים לטלוויזיה, אבל הייתי בחדר כושר ודיוושתי באופניים, טלוויזיה פתוחה, היה לי הרבה לחשוב. מה שהייתה שם זה תחרות סקי. בסדר, ראו שם כל מיני אלופי סקי, יוצאים עם המחליקיים שלהם, וצריכים לעשות איזה מסלול סללום כזה, וכל פעם לגוע באיזה דגל, ולהיות נוקפו, ומי שמחליק ונופל כמובן יוצא מהתחרות, ומי שמצליח לעבור את כל המקומות זוכה בכל הנקודות, תחרות סקי. היה לי במקרה על מה לחשוב, ולגמרי במקרה חשבתי בדיוק על השוק. תשוו את מה שקורה שם. איך אנשים אלופים מחליקים, עסקים? תשוו את זה לשאלה. נניח שהעסקי הזה, המגלשיים האלה, נניח שזה היצר שלנו. כמה אנחנו שולטים על היצר שלנו וכמה הוא שולט עלינו. זאת אומרת, השאלה המרכזית שעלתה בתחרות הזאת היא מאוד מאוד ברורה. יושב כאן בן אדם, ויש לו מין מגלשיים כאלה. ומה שאלת היסוד? מי בדיוק שולט שם במי? זאת השאלה. מגלשיים האלה מתלבשות על השלג ורוצות להחליק. אבל הבן אדם רוצה שהם יחליקו כאן מהצד הזה של הדגל וכאן מהצד הזה של הדגל וכאן מהצד הזה של הדגל. כמה הוא שולט בהם, כמה הם שולטים? זאת השאלה. האמת היא, זה הרבה יותר מעניין אם רואים, רק שלא ראיתי, אז אני לא יכול לספר, בואו נגיד, תחרות רכיבה על סוסים. כששאלת היסוד ברכיבה על סוסים היא כמובן, מי שולט על מי? הסוס על הרוכב, מה הרוכב על הסוס? זאת השאלה. אז תסכימו איתי שאדם שהגיע ושכלל את עצמו ברכיבה על סוס לדרגה מקצועית מאוד מאוד גבוהה, אפשר לקרוא לו גאון במקצוע שלו, כן? אדם ירוויח הרבה מאוד כספים. זה נקרא גאון במוסר. רק במקום הסוס תשימו את היצר. והשאלה, מי שולט על מי? יצא לי כמה פעמים לראות אנשים רוכבים על סוסים, וכשאתה מסתכל, אתה רואה שהסוס שולט על הבן אדם. כל המקרים שראיתי, הבן אדם בסוף הגיע בחיים, אבל לדעתי בכמה מקומות היה צריך לברך הגורם. השאלה, מי שולט על מי? שאלה קריטית. זו גם שאלה באוטו, כשהיום חולן אותו יותר פשוטו. יש 100 מקרים של אובדן שליטה. זה גם יכול להיות. אדם לוקח סיבוב לא לא לעמוד, שהרכב שולט עליו ולא הוא שולט עליו. אבל העיקרון הזה בדיוק, אנחנו מוכנים על היצר הרע, אנחנו מחליקים עליו על השלג. מי שולט במי? אתה יכול לטעת אותו או שהוא מטע אותך? אתה לוקח אותו או שהוא לוקח אותך? אם הוא לוקח אותך, סופו של דבר שאתה תחליף את יפור. אבל זה לא פשוט. וזה דורש הרבה תכנון מראש. וזה דורש לפעמים מעטת קצב. וזה דורש כל מיני דברים. ומין אלוף סקי כזה, אז במושכל ראשון הוא רוצה לעשות כמה שיותר מהר. אבל פתאום כשהוא מגיע לסללום הוא מבין שלפעמים המהירות יכולה להיות באוכריו. בהתחלה הוא עושה את זה מהר ומוחאים לו כפיים, אבל כשהוא מגיע לסללום פתאום יכול להפסיד את הכל. שאלת השליטה עומדת כאן לדיון, אז יכול להיות גאון ממושך. יכול להיות גאון ממושך. אדם שיודע לתכנן, שיודע ללמוד ממעשים שקראו לחז"ל, ממעשים שקראו לאישי המקרא, מכל מיני דברים שבשביל זה התורה כתבה את זה, כדי שאנחנו נלמד מזה דרך חיים. למדתי מזה מה לעשות עם עצמם. אנחנו קוראים סיפורים על אברהם אבינו. זה לא שאנחנו יושבים באצטדיון ואומרים שחקו נערים לפעמים. זה לא שאברהם רץ על הדשא ואנחנו יושבים באצטדיון ומוחאים לו כפיים, או אומרים פה הוא נכשל, פה הוא הצליח. זה אנחנו. והוא רצים יחד איתו במגרש, באותו מגרש. ואנחנו לומדים ממנו מה לעשות ואיך לעשות ואיזה צורה. והדברים האלה דורשים הרבה הפנמה. וכשיושבים, נגיד, בקריאת התורה, אפשר לחשוב את הדברים. אגב, אני רוצה להגיד כאן יתרון גדול, שיש באמת בלימוד מעשי המקרא וגם אגדות חז"ל. שמאוד מאוד מאוד קל להתרגל ולחשוב עליהם גם כשאין לך סדר דבר. יש אנשים גדולים מאוד שמסוגלים לחשוב על קושיית המערשה גם כשהם, אני יודע, הולכים בדרך, גם כשהם אוכלים, גם כשהם, אני יודע, מחכים בתור לאוטובוס ומסוגלים לחשוב על קושיית המערשה ועל התירוץ של רבי עקיבא. אנשים כמונו, זה מסובך. אבל לחשוב על דברים שהם סיפורי מקרא, לחשוב על דברים של אגדות חז"ל, ואיך ניתן לנתח אותם ומה ניתן לעשות איתם, אין כאן. במקום להתבונן בלוח התבוננות שחק, בלוח מודעות שמולך, אתה זוכר את מה שכתוב בפרשה, אתה מתחיל לנתח לשאול שאלות ותראה שאלות, שאלות כאלה, דקדוקי מילים, למה כאן כתוב ו' וכאן כתוב ו'. שאלות לא נורא. זה מעניין. לחשוב על זה, וללכת עם זה, ולראות את זה. אני נותן לא מעט שיעורים בדברים. אתה יודע, מקשבים אני מכין. אני יושב ליד שולחן וליד מחשב, אני מכין את השיעור שלי, בעולם. את השיעורים האלה אני מכין בדרך. עכשיו, מחשבה עובדת, רצה, מצליח לחשוב על כל מיני דברים. מצליח להגיע לך. כל הדברים האלה הם דברים שאני חושב בדרך. כשאני הולך, כשאני מתעסק עם דברים אחרים, שהראש בינתיים יחשוב, בינתיים שיתאמן, בינתיים שיעשה משהו, זה דברים מעניינים. דברים בשביל להתעסק איתם. זה יתרון עצום. ואני אומר, אחר כך ליישם איך הדברים האלה פועלים, ואיך אתה מפעיל אותם, זה השלב הבא. אבל קודם כל, תורה מביאה לידי זה. אחר כך, לחבר את גלגלי השיניים, איך זה גם עובר ליסוד הפועל אצל האדם? זה לא פשוט. אדם יכול לקרוא ספר דיאטה בין 500 עמודים, מה כל מה שצריך לעשות, ובינתיים לאכול ופלים בזמן שהוא קורא את זה. זה לא ברור לי השני עליו. אחר כך צריכים את החלק הזה, וזה החלק היותר קשה, שמשלב את גלגלי השיניים בין הידיעה התיאורטית לבין היכולת המעשית. זה דורש הרבה מאוד. אבל בואו נגיד, הידיעה של הדברים ויכולת ההפנמה שלהם מאוד 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 עוזרת אחר כך בצד המעשי, וזה מה שהוא אומר בספרי הקודש מנהלים מאמרי החכמים המעורכים על זה, וכאן הוא עובר לשלושה סוגי אנשים. לא נספיק עכשיו את כולם, אבל כיוון שכל האנשים שיושבים מולי הם בחזקת שלמי הדעת, אז נספיק לפחות את הדבר הראשון. אחר כך, בשיעור הבא, נלמד את החלקים שקשורים יותר אליי. לעבודים ולעבודים, אבל כרגע נלמד את שלמי הדעת. לשלמי הדעת תהיה להם הערה. במה שהתברר להם כי רק השלמות הוא הדבר הראוי שיכבד מהם לא זולת, ושאין רע גדול מחסרון השלמות והחכם. הנה אחר שהתברר זה אצלם והתברר להם, כמו כן היות אמצעים אליו המעשים הטובים המידות הטובות, עדיין שלא יתרצו מעולם להמיד מאלה אמצעים ולהקל. נקבר נתברר אצלם שהאמצעים אלה ימתו להם, או אם האמצעים יהיו חלשים ולא בכל החוזק המצטרך בהם, הנה לא יסיקו בהם שלמות אמיתי, ויגרו מהם כפי מה שגרו הם בהשתדלותם, ונמצאים חסרי שלמות, משהו להם צרה גדולה ורעה רבה. כן לא ילכו אלא להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאים. וינוחו ולא ישקטו מדאגה ונחסר מהם, מה שיגיע אותם אל השלמות אשר הם חפצים, ומה שאמר שלמה המלך עליו השלום אשר אדם מפחד תמיד, ופרשו זיכרונם לך הוא בדברי תורה כתיב. מסוף המדרגה הזאת הנקראת יראת חטא שמן המשובחות של המדרגות. כשאדם תמיד ירא תמיד ודואג ולמעשה בידו שמץ חטא שיקריאו מהשלמות אשר הוא חייב להשתדל באחרון. ועל זה אמרו, הדרך המשל מלמד שכל אחד נכווה מחופתו של חברו. כן, זה מטעם הקנאה שטיפול רק בחסרי הדעת, כמו שכתוב בסייעתא דשמיא. זה אותו עצמו חסר מהשלמות בדרגה שיכול היה לעשייה, כמו שנקרא חברו. והנה על פי ההתבוננות הזה ודאי לא יימנע השלם בדעתו להיות זה בדיוק. יצא מהסלון החוצה, חלון כזה, חלון גדול, והיה צריך לו לרכב והתחיל לדלוף. עשיתי שם חלון עם דלת מאלומיניום, אז התחילה המודה של אלומיניום, עשיתי שם דלת וחלון מאלומיניום, עשיתי שם אלומיניום חום. בסדר, הייתי מאוד מרוצה איך שנראה, היה נראה לי ממש טוב ומקצועי, נראה יפה. יום אחד יורד לבקר אותי השכן שלי. מהנדס בקיצור, מסתכל על אחת הידיות של החלום ואומר, תראה פה מה עשו לך. שמו לך ברוג אחד לבן וברוג אחד שחור. איך עשו לך כזה? אם לא אומר לי את זה, לא הייתי מרגיש בזה שבים שלו. לא הייתי מרגיש. לא אמר לי שום דבר. הוא איש מקצוע, על המקום הזה שהוא קפל. לא רק שם שהוא קפל, זה גם הפריע. שומע תסבורת מנגנת, נחמד לי. יש אנשים שמבינים במוזיקה, למרשי מקצוע. כל זיוף קטן של איזשהו כינור אחד בתוך התסבורת, מבחינתם זה, 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 זה יהפוך את, את הקונצרט הזה לעינות. אלו דברים שאני קצת מבין, ואתם מסייפים בכל מיני שני, וגם אותי זה מעצבן, בסדר. אבל אני יכול לתת לכם את הדמורות ומצברות אותי. אבל אחת באמת בקבלת שבת, השבת עשיתי לקדם את זה באמצע. מישהו שרבה, אתה עשית לבית לידי, כן, בסדר. היה שם איזה זיוף גדול. לא חשוב כרגע. דבר, יש דבר שבא מתעניין לי. חשוב לו שזה יראה כמו שצריך, אבל כמו שצריך זה כמו שצריך. נקים נשק בצבא. מה זה משנה, אז גם בשחור וכמה נקה. דרושים לך, ואם לא, אתה תעמוד בשתיים בלילה עם הנשק ואני לא יודע מה, אתה זה צריך להיות טיפטור. מה חשוב כל כך הטיפטור? חטאי אני מזכיר, היום פעם ראיתי באיזה איתו. אני יודע, אחד שם עשה כתבות על יין. כתבות על יין, המון שנים. כתבות על יין. זה מול העין הזה, מול העין הזה, זה תואם מקצוען כזה. כאן אתה מרגיש את החמיצות בצורה קצת יותר עדינה מאשר ביין הזה, שיש בו טיפה מרירות בתוך ה... מה עושים ממנו? מבקר מסעדות שמסוגל בדיוק לדעת מה יהיה חילוק בכמה שניות, כאן צלו את הדג יותר מאשר כאן, ושלכן כאן זה ישכים בדיוק בנקודה המתאימה. אתה עזבו אותי, תנו לי לאכול ו... ללכת הביתה. מה, מישהו פה בודק את הקציצות של בנסי, כמה זה בדיוק שחור וכמה זה, זה קצת פחות שחור. אוכלים, אוכלים. ויש אנשים, תדעו לכם, שהחיים שלהם קלים בזה. אם זה לא היה בדיוק כמו שזה צריך להיות סלוס. מישהו יכול לכתוב על מכוניות. האם התאוצה מהלחיצה הראשונה על הגז עד 100 קילומטר לקח 9 שניות או לקח רק 8, או לקח 8.8 שניות? מהי נפקא מינה? אתה תגיע ככה יותר מוקדם. ונניח שתגיע חצי דקה יותר מוקדם. לא, אבל רמת הביצועים של המכונית זה בנפשו. ובשאלה אם כשעשית סיבוב כזה וזה החליק, אם אתה הרגשת את זה, או שהמכונית נתנה את תנועת ההחלקה בקצורה כזאת שלא הרגשת. אתם יודעים שההבדל בין מכונית כזאת, שעונה על הדרישות האלה, שמכונית שלא עונה על הדרישות האלה, זה יכול להיות הבדל במאות אלפי שקלים. אנחנו לא מדברים פה על המכוניות הפשוטות שאנחנו רגילים לסעוד. אנחנו לא מדברים על הטויוטה קורולה, או על הניסן טידה, או על הדברים האלה. הם מדברים, כל מיני בוחני מכוניות, מדברים על ההבדל שיש בין פרארי לביואיק, מדגם כזה או מי, אני לא יודע איזה. על זה מדובר. ההפרש, אם אתה הרגשת בזמן החלקה של סיבוב כזה, זה תנועה, או שזה נעשה מספיק חלק, יהיו לך אנשים שישלמו על זה 150 אלף שקל. על ההבדל הזה. אנשים קונים היום כל מיני, אני יודע, אייפונים חדשים, כל מיני כאלה. מה ההבדלים? אם להוציא את האפליקציה הזאת, לוקח 4.9 שניות או 5.1 שניות. האם המשקל של המכשיר הזה הוא 450 גרם או 329 גרם? נושא שאני קצת מבין בו, אופניים. הבדל במשקל של אופניים של חצי קילו. זה אלפי שקלים. מה לי חבר שהוא חייב מקצועי כאן נשק? כל זה אני אעשה דיאטה ואני עובד את זה יותר זול. כן. אבל זה נכון. שאלה של שלגויות, יש היום אופניים, יש היום אופניים. ב-80 אלף שקל שמעתי שיש גם ב-120 אלף שקל. אני עוד לא מדבר על המקצועיות של אלה שהולכים לטור דה פרנס, אני מדבר על פחות. ויש אנשים שיסכימו לשלם את המחירים האלה, כי השלמות הזאת, שיהיה בדיוק שלם, זה חשוב. כלומר, ההבדל הזה בין השלם לבין הכמעט שלם, הוא הבדל קריטי של השלם. אצל חובב מוזיקה בקונצרט, ואצל חובב מכוניות בשאלה של הלחיצה על דוושת היועצה, ואצל חובב אופניים בשאלת המשקל, ואצל חובב אפליקציות באייפון בכל מיני דברים אחרים, ואצל חובב מסעדות בחמיצות ובמתיקות ובמרבות ובשאלה איפה זה בדיוק שקור ואיפה. וההבדל בין השלמות לבין הכמעט שלמות הופך להיות הבדל קריטי. התעמלות אמנותית באולימפיאדות, ההבדל בין שלמות לכמעט שלמות הוא הבדל בין מדליה לבין זה שזורקים אותך. וזה נכון. הדברים האלה הם לאנשים שחובבים אתגרים. ואנשים חובבים אתגרים. ורוצים לעשות באותו דבר שמעניין אותם את הביצוע המושלם. בדיוק את הביצוע, אבל בדיוק בסופית הנכונה ובדיוק כמו שצריך. לא מסתפקים בפחות. אנשים שחובבים אתגרים. הרמח"ל כאן מנסה לעשות דבר שלדעתי אפשר, להעביר את הסוויץ' מלחיצה על דוושת ההנצה במוסטנג ובפרארי לדרך עבודת השם. אתה חובב אתגרים? אתה רוצה להגיע במשהו לשלמות? אתה מוכן להשקיע בזה? בסדר. אבל בוא תעשה את זה בדבר שיש בו. תוכל בכלל להסתכל על עצמך בריא ולהגיד, היה שווה לי להשקיע. תשאל את עצמך בסופו של דבר את השאלה, תכלס, מה ההבדל מבחינתי, אם זה הגיע בדוושת ההצעה ל-100 קמ"ש ב-8.8 שניות או ב-9 שניות. לא תהיה לך תשובה למה. אבל כשתדע למה רצית להגיע לשלמות בעבודת השם, אתה יום אחד תבין. אז אם אתה חובב אתגרים ואתה חובב שלמות, אתה, מה שנקרא משלמי הדעת, רק פשוט תעביר את זה מהאפליקציות של האייפון, לעבודת השם. אז יהיו לך אופניים שעולות שמשקלם חצי קילו יותר, ויהיה לך אייפון ששוקל עוד 52 גרם, ויהיה לך מחשב שמהירות המעבר שלו היא קצת יותר נרוכה. אבל עבודת השם שלך תהיה יותר שם. שאלת היסוד, אתה חובב אתגרים או אתה לא חובב אתגרים? אם אתה חובב אתגרים, תעשה טובה לעצמך. קח את האתגר של עבודת השם כאתגר. איך עושים שהוא ישן? אז אם המון אנשים שיעשו את זה באתרוג. ואתרוג שהוא משלם, לעומת אתרוג שהוא כמעט שלם, ההבדל במחיר יכול להיות מאוד שקלים. תעזבו אותי עם האתרוג. אני לא אוהב את זה. לא יודע למה. אבל את מה שאנשים חווים, אני לא יודע, אני חושב שיש לי איזה אלרגיה לאתרוגים עוד מאז העקירה של חבל עזה בצפון השומרון, היה קשור באיזשהו אתרוג, ואני, אתם לא הכרתם שזה היה קשור באיזשהו אתרוג, ואני, יש לי אלרגיה לאתרוגים. אבל אם נחזור לדברים שלנו, עזבו אתרוג. ועבודת השם אמיתית. כמה משמעות יש. אתה עושה את זה טיפ טופ, או אתה עושה את זה בערך טיפ. יש לי לעצמי. זה מה שהבדיל, בין חניך מצטיין בצבא למי שלא חניך מצטיין. זה מה שהבדיל בהמון מקומות. תקבלו בפסיכומטרי 800, או תקבלו 790, תדעו לכם שמספר השערים שהתפתחו מפניכם כשתקבלו 800 הוא גדול אין ארוך מה שאני תקבלו 800, ולא שאני הולך פה להטיף לכם תקבלו 800 בפסיכומטרי. רק שלא תקבלו 800 בפסיכומטרי, 800 זה הציון המקסימלי שם. כן? במקום 800 בפסיכומטרי תקבלו את זה בנושא מסוים שאתם לוקחים על עצמכם בעבודת השם. וניתן להגיע רק כזה. וניתן לעשות את זה. ולזה הוא מדבר כאן, כל השאר אנחנו מדבר. וכשאתם יורדים למטה, תזכירו לי, אני לא, לא, כל שנייה מסתכל לשון, אני חושב שכל דבר אני רוצה.
ואז מהיום לסביר מי שזמן
יהיה,
שקדם.